השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס.
ואני ירון.
שלום ירון. צצה לנו פתאום מדינה חדשה על המפה שמזמן לא שמענו עליה, לא בהקשרים, ודאי לא בהקשרים קולינריים. ומה, הכריזה עלינו מלחמה, אני חושב, לא? זה רשמי?
אני לא הייתי אומר שתימן הכריז עלינו מלחמה, אלא ארגון טרור שהשתלט על חלקים מתימן הכריז עלינו מלחמה והצטרף לחמאס בעצם. והיום אנחנו קצת נכיר אותו לעומק.
נכיר אותו. עכשיו, אני מזכיר למאזינים, וכבר שמתי את זה בפייסבוק, בפברואר 21 עשינו עליו פרק, על הארגון הזה, לפרק קוראים החות'ים, החיזבאללה של תימן. מדובר בארגון מאוד מאוד לא סימפטי, אז כל מי שלא האזין לפרק הקודם, אני חושב שהוא יכול כבר להאזין לפרק הזה, אין צורך ללכת גם וגם, נכון?
נכון, אנחנו נגיד כמה דברים שהיו אז, שם שמנו את הדגש על סעודיה, כי בעצם החוסים זה צרה סעודית בעיקר, והיום נשים את הדגש יותר על הארגון עצמו ועל הקשר לישראל בסוף.
בסדר, רק תעשה סדר, חות'ים או חוסים?
חוסים, כמו TH באנגלית, חוסי, זה שם משפחה של תימני, של שיעים בתימן, וכדאי להסביר שהשיעים של תימן הם אינם דומים לשיעים שיש לנו פה ליד הגבול בלבנון, או השיעים באיראן או בעיראק. אלה שיעים זיידים, כשזה פיצול בעצם שיעי שנוצר בימי הביניים. זו שיעה שנוצרה מוקדם מאוד, ממש במאה השמינית, ולכן המרחק ההלכתי בין השיעה הזאת, הזיידית, לבין הסונים, זה לא מרחק גדול, הם די דומים בהלכה לסונים בעצם,
זאת אומרת, הם
ולא...
התפצלו מהזרם המרכזי עוד לפני השיעים הגדולים, העיקריים.
השיעים, הזרם המרכזי בשיעה התגבש בעיקר במאות העשירית והאחד עשרה, אחרי היעלמות האימאם הצאצא של עלי ה-12, אנחנו עשינו פרק על השיעה, מי שרוצה להקשיב. זה שיעה שהתגבשה, לקח לה כמה מאות שנים להתגבש, ולכן התרחקה בלא מעט דברים מהאסלאם הסוני. והיום ניתן כמה דוגמאות לכך שהזיידים שונים מאוד מהשיעים, למשל, בהתייחסות לדמויות מראשית האסלאם. שהשיעים בזרם המרכזי ממש מקללים אותם. למשל, החליפים שהיו לפני עלי, עלי היה החליף הרביעי, שלושת החליפים לפניו מקוללים בשיעה,
הם לא
הזיידים לא
רשידון.
מקללים אותם, לא מקללים אותם. כן? זה...
אבל במארג הכוחות של היום, בעצם איראנים תומכים בחות'ים. הם רואים בהם שיעים?
כן. אלה שיעים לכל דבר, הזיידים. אבל זה זרם, זה כמו, אני יודע שיש יהודים רבנים ויש יהודים קראים, שזה זרם מימי הביניים, אז הזיידים הם זרם מיעוט בשיעה, אחד המיעוטים. בעצם זה הזרם השיעי שהוא הכי קרוב מבחינה הלכתית לסונה. אבל זה לא מפריע, ברמה הפוליטית זה לא מפריע לאיראן לתמוך בהם ולספק להם נשק ולהפוך אותם. ממש לפני עשור, אפשר להגיד, או קצת לפני, לפרוקסי, לאחת הזרועות שלהם. אז אני חושב שכדאי ללכת אחורה לאב המייסד. האב המייסד, זאת אומרת, האיש הוותיק ביותר במשפחה שאנחנו מכירים, זה בדרדין, בדרדין אל-חוסי, מהעיר סעדה, שזה בצפון מערב תימן. והוא היה איש דת וגם נסע לאיראן והושפע מאוד מהאידיאולוגיה של חומייני. לכן הוא שייך לזיידים, אפשר להגיד האקטיביים, המיליטנטים. יש תמיד בשיעה את האנשים שמתמקדים פסיביים יותר, מתמקדים בתפילה וב... ענייני דת, ויש כאלה שהם אקטיביים יותר, אז גם כאן. אנחנו מכירים את שני בניו, הראשון היה מנהיג המשפחה חוסיין בדרדין אל-חוסי, ואח שלו עבד אל מאליק, שזה השליט הנוכחי. אני אנסה לעשות כמה הקבלות לחיזבאללה כדי שתראו כמה זה דומה בהרבה דברים. אז אפשר להגיד שהארגון הזה נוצר בשנות ה-90, אבל הפנה את חציו נגד השלטון בעיקר החל מ-2003. אתה זוכר מה קרה ב-2003 במזרח התיכון? קרה איזו רעידת אדמה במזרח התיכון, הפלישה האמריקאית לעיראק, זה היה שנה ומשהו אחרי ה-9-11, אז עיראק בעצם נכבשה על ידי האמריקאים, והאמריקאים הפילו את שלטונו של סדאם חוסיין, מה שאפשר את עלייתם של
של
בעיראק, של
השיעים,
השיעים, נכון?
כן, שהם הרוב.
ולכן מיעוטים שיעים ברחבי העולם הערבי והמזרח התיכון התחילו להרים ראש נגד השליטים וחשבו שזה מגיע העידן שלהם, ימות המשיח שלהם אם תרצה, וזה הגיע עד תימן. אז היו מהומות של שיעים בהרבה מקומות, והם האשימו את הנשיא התימני דאז עלי עבדאללה סאלח בשיתוף פעולה עם ארצות הברית, שהיה בזה די, זה היה די נכון שהנשיא השתתף
שסאלח הזה
בשיתוף.
הוא גם
עלי
שיעי או
עבדה,
שהוא
כן,
סוני?
כן, הוא היה, כן, הוא היה יותר שייך לקציני הצבא, והוא שלט שנים רבות על תימן, שהייתה רפובליקה אגב. והוא רואה שהחוסים האלה הם מסכנים את שלטונו, והוא מחסל את חוסיין, וככה נולד שהיד. זאת אומרת, יש את המרטיר הראשון של הארגון, שזה מאוד מזכיר את חיזבאללה, אתה יודע, גם להם ישראל חיסלה כל מיני מנהיגים לפני נסראללה, שהפכו לשהידים של הארגון, ומאז השליט הוא עבד אל מאליק. עכשיו, מי שחוקר שיעה, שומע את השם עבד אל מאליק, מרים גבה.
למה?
על עצמו, איך זה יכול להיות ששיעי יקרא לבן שלו עבד אל מאליק? עבד אל מאליק, השליט האומאי הגדול, הכי גדול אולי, כן? אני מזכיר שהאומאים הם אחראים לרצח חוסיין בקרבלה, כל מיני, כן? אז אתה רואה שהזיידים פחות מקפידים על הכללים האלה של כללת אויבי עלי או הצאצאיו. למשל, שיעי אף פעם לא יקרא לבן שלו בשם כזה עבד אל מאליק. לפחות לא בתקופה שלנו.
אוקיי.
בכל מקרה, אותה משפחה צוברת פופולריות בכל מיני אמצעים, קודם כל הסיסמאות שלהם.
זהו, בוא נדבר על הסיסמה, כי תנועות קמות עם סיסמאות קצרות, וזה. פה יש להם סיסמה ממש מצע, סיסמה של 6 שורות, שזה, ומתוכם לנו הם הקדישו 2. סליחה, 5 שורות.
כן. כן,
כן.
כן, כן, ממש. בוא נגיד ככה, אז קודם כל, אללהו אכבר, זה כתוב אחר כך על הדגל שלהם. בהתחלה זה היה
כן.
סיסמאות שהם היו קוראים במסגדים, בעיקר נגד עלי עבדאללה סאלח, הם רמזו לו שהוא שייך לשטן האמריקאי, והיו קוראים אללהו אכבר, אל מאות
אמריקה.
לאמריקה, מוות לאמריקה, מוות לישראל, לענה על אל-יהוד, קללה על היהודים, כן, והניצחון לאסלאם. זה גם כתוב על הדגל שלהם. הדגל, דרך אגב, אם תשווה אותו לדגל איראן, זה באותם צבעים. כן,
כן,
זה רמז זהבה
ירוק ואדום.
לשיתוף פעולה פה. אז אתה יכול לשאול, למה שנאה ליהודים? כמה יהודים נשארו בתימן כשהם
זהו.
היו אז? היו כמה, אולי מאות, נשארו תימנים יהודים. אבל השנאה ליהודים ולישראל היא אחד מסודות הפופולריות שלהם. זאת אומרת, זה קצת מזכיר את מה שהיה פעם באירופה, שמפלגות היו אנטישמיות כדי לזכות בפופולריות, אז כאן בתימן הם מנסים לרכב על הגל הזה, ובעצם מקללים את אמריקה, ובעצם יש בזה תפיסה אנטישמית, שבעצם היהודים שולטים באמריקה גם, כן? היהודים הם מניעים את אמריקה,
ואנחנו
ולכן הם
קיבלנו
מקללים את
כפול
יהודים.
מאמריקה קללות מהחות'ים.
כן, שוב, יש פה הקבלה ורמיזה לתורה של חומייני, שיש את השטן הגדול שמפעיל את השטן הקטן, אמריקה מפעילה את ישראל, ישראל אין לה שום ישות עצמאית, היא בעצם זרועה של ארצות הברית, וזה דומה דרך אגב באידיאולוגיה של, גם של חיזבאללה. אפילו בנאום האחרון של נסראללה, שאני הקשבתי בסוף השבוע הזה, היה גם אזכור של השטן הגדול שמאיים עכשיו על, על העולם השיעי, ארצות הברית. אז זו תפיסה שנקראת בשיעה המזלומיה. זאת אומרת, התפיסה של השוקים עלי אדמות, המזלומין. וכאן עוד, יש עוד יסוד לפופולריות של הזיידים, זה שהם דיברו על האפליה. זה שהם המופלים, המסכנים, העניים, זה מאוד מזכיר גם את השיעה של לבנון, שזו האוכלוסייה הנחשלת ביותר בלבנון, אז כך גם בתימן. אז הם בעצם התקדמו על מצע של, החוסים התקדמו על מצע של אפליה, ניסיון לתקן את המצב הכלכלי שלהם, וגם מאבק בהשתלטות האמריקאית על המזרח התיכון. הם קוראים לעצמם, שים לב, אנסאר אללה. זה מזכיר לך גם את הארגון בלבנון, נכון?
כן.
אנסאר אללה, תומכי האל, כמו חיזבאללה.
מפלגה שלהם.
כן, ודרך אגב מצאתי את שני הביטויים האלה בקוראן, זאת אומרת גם אנסאר אללה וגם חיזבאללה.
כן, החיזבאללה זה מופיע אצלם, הפסוק מופיע על הדגל שלהם.
כן, אז
כן.
אנסאר אללה גם מופיע בקוראן, ואלה כמובן האנשים שעומדים לצידו של אללה, לעומת מול השטן, שזה ישראל, אמריקה, סלש אמריקה, ושים לב, משנות ה-2000 הם גם שמים סלש סעודיה. זאת אומרת, מבחינתם סעודיה היא חלק מהציר הזה, היא עוד יצור שהאמריקאים גידלו וטיפחו באזור.
עכשיו תגיד לי איך זה, הרי מעשית כל מוסלמי חייב לנסוע לפחות פעם בחייו לחאג' לסעודיה. הם מצליחים, זאת אומרת הסעודים נותנים להם להיכנס למרות כל הפעילות הזאת?
כן, הסעודים נותנים גם לאויביהם המרים ביותר, אפילו לאיראנים, לעשות את החאג' פעם בשנה. אבל שוב, המשטרה הסעודית צריכה לנקוט באמצעים מאוד מאוד אמצעים, אמצעי ביטחון מאוד גבוהים. כי היו כבר מהומות במכה, כמובן בצמתים מסוכנים במזרח תיכון, כמו 1979, המהפכה האסלאמית. אז זה ברור ששיעים זיידים ושיעים אימאמים, או אסנא עשרים של הזרם המרכזי, ה-12, יכולים, מורשים לעלות לרגל למכה. סעודיה לא מונעת מהם, אבל בתנאים מסוימים, תנאי ביטחון, אישורים, בדיקות,
אוקיי.
ליווי משטרתי, ואפילו היה לי תלמידה שסיפרה לי, עשתה חאג', תלמידה שעשתה חאג' ו... סיפרה לי דברים מאוד מעניינים לפני כמה שנים. היא אמרה לי שממש המשטרה הסעודית הפרידה בינם לבין המתפללים השיעים בשנים, אני חושב שלא היו שום מתיחויות בשנים האלה, ובכל זאת הם לא לקחו סיכונים. לחזור לחוסים, מתי הם פורצים והופכים לכוח ממש? ב-2011. אתה זוכר מה קורה ב-2011 במזרח תיכון? עוד רעידת אדמה.
כן, האביב הערבי.
כן, האביב הערבי או הסאורת אל-ערבי, המהפכות הערביות שמתחילות ולא נגמרות ומביאות רק פאודה, אנרכיה, ומנוצלות על ידי איראן גם בכל מיני מדינות שיש בהם שיעים בשביל לערער את השלטון, אם זה בתימן, אם זה בבחריין. אז בבחריין השתלטו על זה מהר, הכניסו את הכוחות, הכוח הסעודי, יש את גשר פהד, ועליו נכנסו כמה אלפי חיילים סעודים ואמירטים כדי מיד לדכא את המרד השיעי. בתימן זה היה יותר קשה. בתימן התחילו להגיע משלוחים מאיראן של נשק לחוסים, והם ניצלו את האנרכיה במדינה, בעיקר התפרקות הצבא. התפרקות הצבא, והעובדה שכל כך קל להשיג נשק בתימן. ממש בקלות, כן, יש שם, יש אנשים שעוקבים אחרי הנושא הזה של מחיר קלצ'ניקוב או מחיר נשק בשוק, אז הם השיגו נשק, גם קנו מחיילים מרוששים שלא היה להם מה לאכול ומכרו את הכלי נשק שלהם, אפילו רוקנו מחסנים של הצבא, קיבלו גם אספקות מהים, היו כמה מעצרים של ספינות שהגיעו ממש לצפון מערב תימן, ואתה רואה שמתחילה להיווצר פה מיליציה כבר בשנות ה-2000, מ-2011 הם צוברים יותר ויותר כוח, שזה תהליך מאוד מדאיג, בעיקר בגבול עם
ואיראן
סעודיה.
מיד תומכת בהם מהרגע הראשון.
כן, אבל אתה רואה שיש גם רקע אידיאולוגי, זאת אומרת, האב הרוחני, בדרדין, הוא הושפע כמו שאמרתי, מחומני, ולכן זה לא שפתאום הם תומכים בהם. היה כל הזמן קשר, חילופי מסרים, היה משלחות, היה קשרים כאלה ואחרים, והתחילו גם התנכלויות, התחילו לירות על סעודיה. זאת אומרת, החוסים תפסו כל כך הרבה כוח שהם התחילו להתגרות בסעודיה. עכשיו בטח חלק מהמאזינים לא אומרים בעצם, רגע, מה יש להם נגד הסעודים? אז ככה, קודם כל מבחינה אידיאולוגית, סעודיה היא מדינה, אני חושב שיש היום שתי מדינות בעולם הערבי בלבד, שעדיין יש בהם את האסכולה החנבלית. האסכולה הסונית הקנאית ביותר זה סעודיה וקטר. אלה אסכולות שמבחינתם השיעה לא נחשבת ממש לאסלאם, זאת אומרת הן האסכולות הכי עוינות לשיעה, לאבותיהם של הסעודים, לווהאבים יש היסטוריה גם של רדיפות שיעים רציניות מאוד, כולל הרס קברו של חוסיין בקרבלה, כולל מסעות הרג נגד שיעים בחצי ערב, באל-קטיף ובכל מיני מקומות, ולכן יש שנאה ישנה עוד בין של השיעים כלפי הסעודים, עוד יותר מאז שהם החלו יותר ויותר לשתף פעולה עם המערב ועם ארצות הברית, שזה כמובן קשור גם לנפט, לא רק לאינטרסים פוליטיים, ומה שהביא את הפיצוץ זה שבעצם עלי עבדאללה סאלח, עוד כשהיה לו צבא מתפקד, ניסה להתקיף את החוסים מסעודיה. הסעודים אפשרו לצבא תימן להתקיף את החוסים מצפון, זאת אומרת דרך הממלכה, דרך מחוז נג'ראן, מה שגרם לחוסים להתנקם אחר כך ולירות על סעודיה ממש, והסעודים עשו כל מיני, אני קורא לזה מבצע ליטני נוסח סעודיה, אתה יודע, כל מיני מבצעים מקדימים לפני המלחמה הגדולה, גם ישראל ניסתה כל מיני מבצעים כאלה של כניסה ויציאה בדרום לבנון, נגד אמל וחיזבאללה, לא יודע, אמל יותר, אז כן, מבצעים כאלה, אז לא היה עוד חיזבאללה נגיד בסוף שנות ה-70, אבל היו מבצעים כאלה נגד טרוריסטים,
נושא כלים.
נגד פתח, נגד יותר ארגונים פלסטינים, כן, אז להם גם היו מבצעים מקדימים כאלה נגד החוסי, לפני שהם ממש מכריזים על מלחמה כוללת. אז המתיחות הזאת הגיעה לשיאה ב-2015. ב-2015 החוסי לקחו החלטה לערוך השתלטות, שים לב, על הבירה, בירת תימן, סנעה.
זאת אומרת, הם החליטו להשתלט על כל המדינה בעצם, להחליף את המדינה.
אני לא יודע אם הם החליטו מראש, אבל זה הלך להם קל מדי, והם קיבלו תיאבון, ואז הם ממשיכים. אז ב-2015 הם משתלטים, מפזרים את הפרלמנט, מגרשים את הממשלה, ראש הממשלה עבד רבו מנסור האדי בורח לעדן בדרום, והם רואים שזה הולך להם טוב, אז הם אומרים יאללה בוא נמשיך, ממשיכים דרומה לעדן, כן, עדן זה בירת הדרום, והם בדרך כבר מתקדמים לשם, זה כבר
שזה
מעורר,
כבר עיר נמל מאוד חשובה.
כן, זה מעורר את כל הנורות האדומות, לא רק בסעודיה, אלא כל מדינות המפרץ, וזה אפילו עלול לסכן את כלכלת העולם. עכשיו, זה נשמע לך מוגזם אולי, כן? אבל אתה יודע, יש שם מפרץ שהוא משרת, אני לא אגזים אם אני אגיד את חצי עולם, זה באב אל מנדב. אתה יודע, עוברות שם כל כך הרבה ספינות, ספינות נפט בעיקר, בדרך לים האדום, משם
זה בעצם
לים
המעבר
התיכון.
ממפרץ עדן לים האדום, זה
נכון.
המיצר הזה.
כן, וזה ספינות שמגיעות מהמפרץ הפרסי, עמוסות בנפט. זאת אומרת, שם אתה בעצם שולט על השלטר של חלק נכבד מכלכלת העולם. תאר לך שהחוסים בחסות איראן שולטים על באב אל מנדב, כן? הם איך שהם רוצים, בא להם לעצור את, להטביע ספינות, הם יכולים לעשות בעצם מה שהם רוצים, וזה כמובן מדאיג מאוד. האמריקאים לא רוצים להפעיל את הצי החמישי שלהם שם, והם מעדיפים שהסעודים יעשו את העבודה, הם נותנים להם גיבוי מלא לפעול. הסעודים בדיוק קורים כל מיני תהליכים, אני לא אכנס לזה לעומק כאן, אבל יש תהליכים שקורים בסעודיה, יש שם מלך חדש, יש יורש עצר חדש, זה סלמן ובנו מוחמד בן סלמן, שרוצים להוכיח את עצמם כמנהיגים חדשים וחזקים, וזו ההזדמנות שלהם. אז מוחמד בן סלמן מכריז בעצם מלחמה, הוא בונה קואליציה של מדינות ערב, הוא מראה את עצמו, הוא רוצה להראות, הנה אני המנהיג הערבי המוביל, עכשיו תפסתי את המקום של מצרים, ואני עכשיו מוביל את מבצע גדול להצלת הכלכלה הערבית, כן, אז, אבל הנשיא עבדרבו מנסור האדי הוא זה שקרא לעזרה בעצם למועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ, אבל זה לא היה, כאמור, זה לא היה הסיבה היחידה שסעודיה נכנסה, אלא יותר להציל את הכלכלה, כן, הדבר הקדוש ביותר, או השני הקדוש ביותר, אני קצת מגזים, אולי אחרי המקומות הקדושים, מכה, מדינה ואז הנפט, כן, זה הדבר היקר ביותר לסעודים אחרי המקומות
זה גם מה
הקדושים.
שמאפשר להם לשלוט ולהיות לשלוט במכה במדינה בעצם. הם יכולים להגיד דמיד שזה האמצעי לשמירה על מקומות קדושים. אבל תגיד לי, בוא נעשה איזה fast forward קדימה. היום תימן כמדינה, מי שולט עליה ומי מכיר, מה זה הממשלה המוכרת של תימן? איפה היא יושבת?
אבל אנחנו צריכים להקדיש עוד דקה כדי
אוקיי.
להגיע לזה, רק עוד דקה, אולי קצת יותר, להגיד בעצם מה קרה מאז.
אוקיי.
המבצע
יאללה,
הזה
3 דקות
שנקרא,
קיבלת.
המבצע הסעודי שנקרא סופת הנחישות, הצליח בהתחלה ונכשל אחר כך. זאת אומרת, הוא הצליח לעצור את התהליך המדאיג של השתלטות על עדן, ואז נוצרו שתי תימן, תימן הדרומית, שהצפונים קוראים להם אל אחתילאל, אתה יודע, זה בדרך כלל כבוד מפוקפק של לקרוא, שקוראים לישראל הכיבוש, אז יש את הכיבוש האמירתי, שזה החסות שהאמירתים נותנים לדרום הסוני, נגד הצפון השיעי, החוסים המשיכו לירות טילים על סעודיה, הסעודים בעצם נכשלו במטרה המרכזית שלהם, זה למוטט את החוסים, זה מזכיר לך גם משהו בטח, גם אנחנו ב-2006 אמרנו שנמוטט את חיזבאללה, כן, והם עוד שם. אז נוצר מצב כזה עד שנה שעברה, כן, שנה שעברה, יש לה מאז הפסקת אש בזכות הפיוס שסעודיה יזמה עם איראן, כן? אז זאת אומרת שהחוסים, זה הנה עוד הוכחה שהם פרוקסי של איראן, יש לך הפסקת אש מאז. מה הולך שם? מה זה החוסים? יש להם ממשל. הם מינו סוג של ממשלה, מין ועדה, זה נקרא המועצה המדינית, יש שם,
שאיפה הם יושבים?
הם
בעדן?
יושבים בעדן, לא, כן, בסנעה, סליחה, בסנעה,
בסן.
ויש שם אפילו ראש ממשלה, עבד אל עזיז חבטור, יש להם ערוץ, כמו מקביל אל מנאר של חיזבאללה, יש להם אל מסירה, כן, התהלוכה או המהלך, אפשר לתרגם את זה בכמה. אני נכנס לאל-מסירה לא מעט בימים האחרונים כדי לראות מה הכוונות של החוסים שבעצם הצטרפו, הכריזו מלחמה על ישראל כדי לא להישאר מאחורה, או שאיראן פשוט הפעילה אותם. הם איימו בעבר דרך אגב להצטרף, אם
אם
אנחנו
אני
נתקיף
זוכר
את
נכון,
חיזבאללה.
הם דרשו מירדן ומסעודיה, לא מירדן, מסעודיה ומירדן זכות מעבר בשביל לבוא להילחם, נכון? עכשיו, או שאני
לא, אני לא
חלמתי את
ראיתי
זה.
דבר כזה, ואני נכנס לא מעט לערוץ אל מסירה שלהם. מה שכן, יש להם ארסנל לא קטן של כטב"מים, ויש להם טילים ארוכי טווח. שים לב, הם מגיעים לטווח של יותר מ-2,000 קילומטר. אתה יודע, זה
שזה
מרחק אדיר.
איראן מספקת להם, או שהם קונים את זה ממקורות עצמיים?
זה לא נראה לי שרידים של צבא תימן, זה נראה כבר יותר מומחיות איראנית, כל הכטב"מים האלה. ראה המלחמה של רוסיה באוקראינה, וכן, זה פיתוח איראני, זה נהיה המומחיות של איראן עכשיו, וזה משווק לא רק לרוסיה, אלא גם כנראה לחוסים, רק שהירי הזה מתבצע על שטח סעודי, והסעודים מאוד לא אוהבים את זה. עכשיו, כאן הסעודים בבעיה. הסעודים פה מנסים לנקוט איזו עמדה ניטרלית במלחמה בעזה, זאת אומרת, הם קוראים לשני הצדדים להפסיק את המלחמה מאז שהתחילה, מצד שני, הם לא מוכנים שהחוסים יירו טילים על שטחם. אם הם יירטו את הטילים האלה, מה יגידו? יגידו, אתם תומכים בישראל, והנה הלכה הפסקת האש, הם עמלו עליה כל כך, הם אפילו לחצו יד לשטן שמבחינתם לאיראן, התפייסו עם האויב המר ביותר שלהם, רק כדי שיהיה להם שקט בדרום. והם כבר הפילו, לפי כמה פרסומים, הפילו טיל אחד, אני לא בטוח שהם הפילו אותו. הם ידעו שהוא בדרך לישראל, אני לא בטוח בכלל, או שהם חשבו שהוא בדרך לסעודיה. ומה שמאוד מעניין, שיש הרבה הרבה התקפות על סעודיה עכשיו ברשתות החברתיות. אומרים, אתם לא עוזרים, למה אתם לא עושים חרם נפט כמו בעבר, ביום כיפור, במלחמת יום כיפור. והסעודים, יש להם תשובה מאוד מעניינת שקשורה לנושא שלנו. הם מזכירים שב-2016 החוסים עברו את כל הקווים האדומים וירו, נחש לאיפה?
זה ארמקו זם, המאגרי נפט.
ארמקו, על יותר גרוע מארמקו, ארמקו זה 2019, אני תכף אדבר על זה. הם ירו על מכה.
לא נכון.
כן, טיל
בכוונה
על מכה.
תחילה.
זה לא מעניין את הסעודים אם זה בכוונה או לא בכוונה, זה טיל על מכה. והם מזכירים, מראים תמונות מעזה אחרי הירי הזה של חגיגות בעזה. ואומרים, עכשיו אתם מבקשים איתנו עזרה? אחרי שירקתם לנו בפרצוף, אחרי שירו עלינו החוסים ואתם חגגתם בעזה, אתם עוד מבקשים שאנחנו נתמוך בכם? תבקשו בבקשה עזרה מאיראן. היא הובילה אתכם לקטסטרופה שעכשיו קורית בעזה, אז בבקשה, עכשיו תבקשו מהם שיחלצו אתכם מהצרה שהיא הכניסה אתכם אליה. אז אלה התגובות שאני רואה הרבה סעודים מגיבים. ועכשיו חשוב להזכיר את 2019, וזה... כאן החוסים עברו עוד קו אדום והם הפכו לקטליזטור אחד הגדולים של הסכמי אברהם. החוסים. אנחנו צריכים להגיד להם בעצם תודה.
עד כדי כך.
כן, הם ירו על מה שאמרת קודם, על הרמקו. ברגע שירו על הדבר הזה והיו גם יריות לכיוון האמירויות והרגישו שהגן עדן של האמירויות, דובאי ואבו דאבי, אני לא יודע אם היית שם, אבל זה מקומות מאוד מאוד עשירים. אני
טרם הייתי.
חזרתי משם, ובאמת אפשר להגיד שזה סוג של גן עדן של העולם הערבי. אז את זה מסכנים, את זה הם לא מוכנים לסכן. וברגע שהחוסים ירו לשם ולארמקו, כן, מפעלי הנפט הסעודים, אז הם חיפשו שותף אסטרטגי משמעותי נגד האיום של איראן והפרוקסים שלה. וזה... מה שזירז כנראה מאוד מאוד את הסכמי אברהם.
עכשיו, בוא נגיד, נגיע עכשיו, מה קורה עכשיו? בסדר, יש להם טילים, הם יורים. אז יש לי שתי שאלות אליך, אני לא יודע, לא בטוח שאתה יודע לענות עליהן. עד כמה הם יכולים, יש להם את היכולת לראות בצורה משמעותית גדולה ומדויקת? זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, האם לישראל בכלל יש דרך להתמודד, חוץ מלהתגונן, להגיב, להחזיר אש למקורות הירי, כמו שאומרים.
טוב, אז אתה מכיר אותי, אני ציניקן גדול, אז אני
אוקיי.
אפילו אגיד תודה לחוסים על עוד דבר, זה שהם ירו עלינו טילים, הם יכול להיות שהם מדויקים, הם בטח יותר מדויקים ממה שיש לחמאס בעזה, אבל בזכותם אנחנו יודעים שחץ 2 עובד. כן,
אוקיי.
חץ 2 היה רק ניסוי, אתה יודע, אבל היום אנחנו במבט לקדימה, למלחמות הרבה יותר רציניות מהחוסים שיורים עלינו. מספר בודד של טילים בשבוע, בעצם הראינו לכל העולם ולעולם הערבי
לדעתי זה חץ
ולאויבינו,
שלוש, אני
אויבינו
עכשיו...
באזור, אני לא יודע איזה חץ, אני חושב חץ 2, אבל הראינו לאויבים באזור את היכולות של המערכת ההגנה הזאת לטווח קצר, לטווח ארוך, ואני חושב שזה גם, יש לזה השלכות מרחיקות לכת של פעילות החץ נגד טילים שעלולים להגיע יום אחד יכולים להגיע יום אחד מאיראן, וזה מאוד כמובן משמעותי.
טוב, אז דיברנו עלינו, בואו נדבר קצת פנים תימן. אני מניח שזה לא בדיוק תנועה דמוקרטית שדוגלת בזכויות אדם ונשים וזכויות ליברליות.
לא, זה ארגון טרור לכל דבר, בזה הם דומים לחיזבאללה, אבל הם גם שונים. זאת אומרת, חיזבאללה הרבה יותר מסודר מהם, יש לו מערכת חינוך, סלש תעמולה, יש לו היררכיה, כן, מאוד מסודרים, חיזבאללה. לעומת זאת, החוסים, הרבה פחות, מערכת שבטית, הם עוד מערכת הרבה יותר מסורתית ושבטית, והם עושים הרבה טרור פנימי. טרור פנימי זה אומר שדיכוי כבד מאוד של קשה מאוד של נשים, אסור לעשות מסיבות, אסור, הם פושטים על בתי קפה, כן, איסורים על מוזיקה, על מסיבות, דברים כאלה, לבוש צנוע. עוד דבר, אספקט מאוד חשוב שעוד לא דיברנו עליו, זה הגת. כן, הם, אתה יודע,
זה, אז
התימנים
רציתי
אוהבים,
להגיד לך שאם מחפשים את התמונה של החות'ים באינטרנט, לא מעט אתה רואה את המחזנים, יושבים עם
כן,
הגוש
הם
הזה של...
לחי תמיד מנופחת אצל החוסים, כי הם לועסים גת, אבל כל היום. אתה יודע, זה לא מדי פעם, זה לא כמו התימנים היהודים, אני יודע שאתה יודע, בוויקנד חלק מהם לועסים בחיק המשפחה קצת על גת בשביל השמחה, אלא זה ממש כל הזמן, 24/7 מסטולים, אתה יודע, עם גת כל הזמן. וגם פתחו הרבה מחששות שם, זאת אומרת, הרבה, יש שם תעשיית סמים, הגת הפך למכת מדינה, וגם מכת חקלאות, זה לא רק הורס משפחות, זה גם הורס את החקלאות, כי זה השקיה שדורשת המון מים, וזה בא על חשבון הרבה גידולים אחרים. כנראה שהחוסים מרוויחים הרבה מאוד כסף מזה, וגם זה מזכיר את חיזבאללה, גם להם יש סחר בסמים באזור הבקעה, אופיום ועכשיו גם כדורי קפטגון וכל מיני דברים נוראים כאלה. אז
עכשיו
אמרנו,
תגיד לי עוד משהו שאני שם לב בתמונות שלהם, זה שהם הולכים עם איזה מין חרב מעוקלת כזאת, סכין מעוקלת על
נכון נכון
החגורה.
נכון
זה זכר של...
כברי, כן, החרב הזאת היא, או הפגיון, זה
פגיון, כן.
סמל בדואי, סמל בדואי ידוע, עתיק, זה מופיע גם על סמלים בדואים באופן כללי, זה מופיע לפעמים על מטבעות ועל שטרות של מדינות האזור, איפה שיש בדואים. כן, זה משהו מסורתי,
אז זה לא
אבל
קשור לשיעה
זה
ול...
לא רק, לא, זה לא משהו שיעי, זה משהו בדואי,
אוקיי.
ו... רואים את זה לא רק אצלהם, רואים את זה אצל בדואים בכל חצי האי ערב, את הסמלים האלה, אבל חשוב שלא נסיים בלי לדבר על היהודים. החוסים בעצם, איך אומרים, תקעו את המסמרים האחרונים בבית הקברות של היהודים. זאת אומרת, הם הרגו סופית את היהדות של תימן, שהתקיימה שם מאות אם לא אלפי שנים, כן,
ולפני אסלאם.
יהדות תימן, כן, ודאי, כן, היו הפסקות, זאת אומרת, התימנים התנצרו בדרך, ועוד פעם הגיעו לשם יהודים, ואני לא אכנס לזה, אבל הם סיימו את הפרשה הזאת שנקראת יהודי תימן סופית. זאת אומרת, מה קרה לאחרוני היהודים בתימן? אנחנו יודעים שהם ברחו, החוסים גירשו אותם, וחלק ברחו לדרום, לדרום הסוני, שהוא בחסות האמירויות, והועברו לאמירויות, כן, ובשנים האחרונות ממש.
טוב, אנחנו די סיימנו, רק שאלה אחרונה אליך, אתה עכשיו בתור, תחת הכובע של מורה לערבית. הערבית שמדברים בתימן זה מה, זה ערבית חליג'ית של הזה, או שיש להם איזה ניב מיוחד שלהם?
כן, בוודאי שיש ניב תימני מאוד אופייני, והוא ניב בדואי, שזה מחזיר אותנו להסבר הקודם על ה... סכין שהם שמים מקדימה, כן, זה הניב הבדואי שאפשר ישר לזהות אותו לפי הקוף שהופכת לגימל.
כמו הבדואים שחיים פה באזור שלנו.
כן, אבל לתימנים יש כמובן לעג מקומי שאי אפשר לטעות בו, עם מאפיינים מקומיים, והיהודים, התימנים, מכירים את הלעג הזה טוב, כן? למרות שהם מדברים זאת אומרת, את הלעג הזה עם הרבה מילים בעברית, לא זהה
כן, היה
של
לנו ממש
המוסלמים.
בתחילת הדרך פרק על שפות יהודיות ערביות, דיברנו על זה. נכון. טוב, ירון, תודה רבה לך. המסקנה שלי, כל הגיחוכים האלה של, או הנה התימנים עכשיו הגיעו, זורקים עלינו ג'חנונים. הסרטונים נחמדים, ראיתי כמה סרטונים של חיילי צה"ל שרוקדים צאטם, וזה נחמד. אבל זה משהו, זה איום שממש אסור לזלזל בו, איום שיש לו
ודאי
מאחוריהם.
שלא, בכלל לא מזלזלים באויב, אבל צריך להבין שיש לנו אויב משותף עם סעודיה. לסעודים יש את הצרה הנוראית הזאת שנקראת החוסים בדרום, ולנו יש את צרה דומה באופייה בצפון שזה חיזבאללה, והסעודים אפילו טענו שהיה שיתוף פעולה, זאת אומרת שחיזבאללה הביאו, שלחו מומחים, מומחים שנתנו ייעוץ איך להתקיף את הסעודים כמו שהם נלחמים בישראל. הסבירו להם איך להפעיל טילים, נשק, לחפור מנהרות וכולי וכולי.
אוקיי, בסדר גמור. טוב, אז אנחנו נסיים פה. אני שמעתי, יש לי מידע ודאי ומאומת שחיילי צה"ל במילואים מאזינים להסכת הזה, אז כל חיילי צה"ל, חיילות, שוטרי מג"ב, לוחמי שב"כ, יש לכם דרישת שלום ממני ומירון, דרישת שלום חמה. כל מי שנשאר בבית, אתם תהיו טובים, בטוחים. יהיה
אמן.
לנו, אמן. כן,
שיהיו
שיהיה לנו.
בריאים ושיחזירו לנו את החטופים.
כן, יאללה, ביי ביי.
הירשמו להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.